שלום לכולם, אנחנו ממשיכים באורות התחייה, פסקה חדשה, פסקה ד', זה נמצא בעמוד נון ג' אצלכם בספר אורות. אז נקרא קצת, הסבלנות נדרשת מאוד לקיבוץ אורגני אנושי, מידת החסד והענווה, הממתקת את כל הדינים, ובונה את העולם בשכלולו, צריכה אל טיפוחה למידת החסידות הגדולה, היוצאת מתוך בינה אלוהית עליונה ותחופה. דווקא, על ידי מה שימצאו בקרב האומה חסידי עליון חסידים, עליונים מאוד, שהבינה האלוהית והחיים האלוהים ממלאים את כל הווייתם, בטוחה היה אז האומה בכוחה הרוחני העצור ביחידיה אלה, ועל סמך זה יכולה היא לשים עין פקוחה ולב נכון לכל צרכיה המעשיים, בלי כל חרדה פנימית, שמה התייבש לשדה ויחרב מעיין רוחניותה, הנותן לה את כוח נשמתה והמהווה את כל אידאה אליה, שעושים אותה לעם לחטיבה המיוחדת. אז בוא נקרא פה, נדביר עד פה. הסבלנות נדרשת מאוד לקיבוץ אורגני אנושי. אז הרב פה מדבר על כל קיבוץ אורגני אנושי, אבל די מהר הוא חוזר לאומה שלנו, אז אנחנו נדבר ביחס לאומה שלנו. אבל כל קיבוץ אורגני אנושי, כלומר כל עם שהוא בנוי בתור אורגן, אורגן, משון אורגניזם, שיש בו איברים שונים, יש בו איברים יותר מרכזיים, יותר חיצוניים, אז כל אורגניזם כזה, קיבוץ אורגני אנושי, הוא צריך סבלנות. סבלנות, הוא אומר פה, מידת החסד והאהבה, הממתקת את כל הדינים ובונה את העולם כולו בשכלולה. כלומר, סבלנות פה היא במובן של חסד וענווה, ממתקת את כל הדינים. מה הכוונה פה ממתקת את כל הדינים? הכוונה את כל ההקפדות, את כל המריבות, את כל המתחים, איש מתגדר במלאכת חיראהו וכו', זה לא דבר טוב, כל אחד נותן עצות לשני, לא, צריך סבלנות, שהיא נובעת, סבלנות זה נגזרת של הענווה, אתם יודעים שהענווה היא אם כל המידות הטובות, אם הגאווה זה אם כל המידות הרעות, כי מתיילדות ממנה כל כך הרבה בעיות, אז ענווה היא אין כל המידות הטובות. קודם כל להבין שלא הכל בשליטתך, ולא אינך יכול לכפות את רצונך בכוח על הזולת. אתה צריך להתנהל בסבלנות, כי למציאות אין לה כנפיים כאשר לחזיון, כמו שראינו בפסקה קודמת. ויש אנשים שסוברים לא כמותך, ויש אנשים שעוסקים בתחומים שאינך מבין בהם, או שהם משלימים אותך. אז זה מאוד נדרש לנהל כל קבוצה. אז זה ממתיק את כל הדינים. הדינים זה כל ההפך ממה שאמרנו עכשיו. לא לתת מקום לשני, לקפד את רגליו, לקצת את כנפיו, להיות ביקורתי, לא לתת לו מקום. הוא בונה את העולם בשכלולו. שכלולו זה הכוונה התעלותו, צורה משוכללת, מתעלה. צריכה היא, הסבלנות הזאת, לטיפוחה למידת החסידות הגדולה, היוצאת מתוך בינה אלוהית עליונה ותחופה. מה הכוונה? מידת החסידות העליונה. עד כאן פה זה עוד כמו איזה כתב חידה, הפסקה הזאת, אבל תכף הכל מתבאר. מה זה טיפוחה של מידת החסידות הגדולה? חסידות, ההגדרה של חסידות, זה אין הכוונה פה לחסידות כמו חסידות הבעל שם טוב או חסידי ברסלב, אלא מידת החסידות בהקשר החזלי. שחזל דיברו, חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת לפני התפילה, נכון? מה זה חסידות? זה מי שהוא עושה למעלה משורת הדין, למעלה ממה שנצרח ממנו כחיוב. אם ספר מסילת ישרים הוא בנוי בשלושת המידות הראשונות, זהירות, זריזות ונקיות, עד כאן מי ש... מקיים את זה, הוא נקרא צדיק. וזה שייך לכל בן ישראל, לקיים זהירות, זריזות ונקיות. ואחר כך, כשהוא מתחיל את פרקי החסידות, זה מתחיל בפרישות, טהרה וחסידות, הוא כבר אומר, מכאן והלאה, לא דיברתי אלא למי שנדבו ליבו, שנדבה רוחו, להוסיף עוד יותר ממה שהוא חייב. זה הגדרת החסידות. זה שייך לעולם של חומרות, זה שייך לעולם של מסירות נפש, זה שייך לעולם של אדם משקיע את כל חייו למען מטרה כללית. הכלליות היא שייכת אל החסידות, לעולם של טהרת המעשים בצורה טרומית, בצורה יותר גבוהה ממה שנצרח מצד שורת הדין וטהרת המידות. אז כשיש טיפוח של מידת החסידות הגדולה, היוצאת מתוך בינה אלוהית עליונה או תכופה. מה זה בינה אלוהית עליונה או תכופה? הכוונה לימוד התורה. זה מה שאנחנו עוסקים פה בחוכמתנו, להבין את הנבואה. אנחנו מתבוננים, אנחנו מעמיקים את ההדרכה האלוהית, מנסים לחיות אותה בקרבנו, לסדר אותה כמשנה סדורה בחיינו. זה מה שמביא לחסידות. כלומר, חסידות זה דווקא מתוך איזשהו עיסוק עליון בתורה. ברור? עד כאן? איך כתוב? לא עם הארץ? חסיד, נכון? זה שייך מידת החסידות למי שהוא כבר מיצה את המדרגה הזאת של הצדיק, למי שהוא תלמיד חכם, אנשי מעשה, שהם מחמירים יותר, הם עושים יותר ממה שחייבים. דווקא על ידי מה שימצאו, אז עדיין אנחנו לא כל כך מבינים. זאת אומרת, הרב פה, בוא רגע נסכן מה שנאמר עד כה, בשביל סבלנות היא מאוד נדרשת בכל קיבוץ אנושי, ובשביל זה צריך חסידות. מה זה קשור? מה זה קשור? תכף נבין מה זה קשור. דווקא על ידי מה שימצאו בקרב האומה חסידי עליון, חסידים עליונים מאוד, שהבינה האלוהית והחיים האלוהים ממלאים את כל הווייתם, בטוחה היה זה אומה בכוחה הרוחני העצור ביחידי האלה, ועל סמך זה יכולה היא לשים עין פקוחה ולב נכון לכל צרכיה המעשיים, בלא כל חרדה פנימית, שמא יתייבש לישדה, ויחרב מעיין רוחניותה, נותן לה כוח, את כוח נשמתה, והמהווה את כל אידאליה, שעושים אותה לעם ולחטיבה מיוחדת. כלומר, דווקא על ידי מה שהאומה הישראלית יודעת, שיש בקרבה חסידי עליון. מה זה חסידי עליון? חסידים עליונים מאוד, חסידים שהם עוסקים כל ימיהם בעבודת השם, שהקודש הוא מרכז חייהם, לימוד התורה, עבודת המקדש, הם מתמסרים למען האומה הישראלית, למען המטרה האלוהית הכללית העליונה הזאת, אז, דווקא אז, זה מאפשר לחיים להתנהל בצורה נינוחה, בלי חרדה פנימית. כי החסידי עליון האלה הם הקור האטומי של האומה ושל העולם. כלומר, דרכם, ההערה האלוהית מתפשטת על כל היש, על כל המציאות. הם עוצרים בקרבם את הרוחניות הישראלית, והאומה היא בעצם רגועה להתעסק בחקלאות ובתעשייה ובצבא ובהייטק וכדומה, וכן על זה הדרך. למה? כי מעיין הרוח הוא לא יחרב, הוא לא יתייבש, הוא לא ייעלם. יש אנשים שתורתם אומנותם וזה מרכז חייהם. אז זה מאפשר סבלנות. למה סבלנות? אז אנחנו נראה את זה תכף בהמשך, אבל בגלל שכבר היינו בתוך כתב חידה הזה, אז נבהר. בגלל שהחסידים האלה יש להם סבלנות אל ההמון, שעוסק בדברים שיש להם קישור אל החומר, והאנשים שעוסקים בקישור אל החומר, הם מעריכים מאוד את החסידים האלה, ואיש על מחנהו ואיש על דגלו, כל אחד עושה את תפקידו בתוך האומה הישראלית. אנחנו מבינים שבגוף האדם יש איברים שונים, והשכל שהוא לא שוקל 80 קילו, נכון? אדם שוקל 80 קילו, 90 קילו, אני יודע, כל אחד לפי מדרגתו. אז השכל הוא שוקל חצי קילו באדם כזה, נגיד. אתם מבינים? אולי. מה? משהו כזה. אז אתם מבינים שבחינה כמותית זה קטן. בחינה איכותית זה מה שמאפשר את התפקוד הבריא של כל האיברים, של כל הגוף. נכון? עכשיו, היד היא מעריכה את השכל? כמובן שהיא מעריכה את השכל. כי השכל הוא מה שמאפשר לה בכלל איזשהו תפקוד. נותן לה דרך כל המערכות עצבים, פקודות, על פי מה שנפשו של האדם חפצה לעשות, וגם השכל מעריך את היד? ודאי הוא מעריך את היד. בלי יד, גם השכל לא יוכל להתקיים ולתפקד כמו שצריך. זה דבר פשוט, אבל יש מדרגות מדרגות. עד כאן זה ברור המשל? בסדר? הפסקה הזאת, אני רוצה להגיד לכם שהיא בכלל לא פשיטה. כאילו היית אומר פשיטה. מה אמרנו עד עכשיו? לא אמרנו שום חידוש. לכאורה, נכון? תשובה? ממש לא נכון. עולם התורה היום הוא לא מתנהל ככה בכלל. עדיין. זאת אומרת, יש פה חידוש מארץ החידושים. שלכל... מה אתה אומר? רצית מה שלמה? אולי אני אסיים רגע את המשפט. יש פה חידוש מאוד מאוד חשוב. יש פה הסתכלות אורגנית, אלוהית, על האומה בצורתה הבריאה, כיצד היא צריכה להיראות. לא כולם צריכים לשבת בכולל עד גיל 70, ולא כולם צריכים ללכת ולהתעסק בדברים חומריים כל ימיהם. אלא כל אדם צריך לעסוק בתורה, כל אדם צריך להיות תלמיד חכם, לא כל אדם צריך להיות תלמיד חכם מקצועי, שכל ימיו עוסק בלימוד התורה וללמד וכדומה, אבל כל יהודי ראוי שיהיה תלמיד חכם, ידע מה רצון השם ממנו וכו'. ומכל מקום, יש סבלנות בין התפקידים השונים שבאומה, אלה משלימים את אלה, ובסוגיה הזאת אנחנו נעמיק, אבל אנחנו רואים שעולם התורה הוא היום לא כולו בנוי באופן הזה. ככה זה היה בנוי בימים עברו. שהאומה עסקה בחקלאות, והיו כהנים שהיו עובדים בבית המקדש, מלמדים את העם תורה, מסתובבים מקום למקום וכו'. אנחנו נראה את זה בהמשך. כן. היה לי פעם חבר שהוא עזב את הישיבה. עזב את הישיבה. הוא המשיך ללמוד אלקטרוניקה וכו'. אז למדתי איתו את הפסקה הזאת, הייתי צריך להוציא לו מהראש שהוא לא סוג ב'. הוא חי בתחושה שהוא סוג ב', כיוון שהוא עזב את הישיבה. האם זה נכון? ממש לא, בסדר? כן, בן.
אני חושב מה זה הדור שיש כמה בודדים, כמה שיותר.
חסידים עליונים? ברור, כל מי שדבר רוחו, זה ודאי, יש עניין גדול, שאדם יכשיר את עצמו להיות תלמיד חכם, תלמיד חכם גדול, כמה שיותר. לא ממם וממפה, אלא מחת ואוגדונר. וכן הלאה. זאת אומרת, צריך חסידים עליונים מאוד. תקוות כל היש תלויה בדבר הזה. אבל אדם, לא כל אדם בנוי לדבר הזה. צריך לומר את האמת. לא ברמה השכלית, לא ברמת לפעמים קשב וריכוז, ולא ברמת האהבות שלו. אז מה תעשה? תשדר לו שהוא סוג ב', תכפה אותו, תייחס אליו בתור בריאה לבטלה אם הוא עוזב את הכולל בגיל 35, אתם מבינים? זה לא כל כך פשוט הדבר הזה, או שתתייחס אליו בסבלנות. תגיד, אני בריאה וחברי בריאה, ככה אמרו חכמי יבנה, גמרא מסכת ברכות, מרגלה בפומיו דחכמי יבנה, אני בריאה וחברי בריאה, אני מלאכתי בעיר והוא מלאכתו בשדה. כשם שאני איני מתגדר במלאכתו, אף הוא אינו מתגדר במלאכתי. שמה תאמר, אני מרבה והוא ממית, אחד המרבה, שנינו, אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. אז הוא עוסק בתורה שעה ביום, ישר כוח, עצום. כל היום הוא מפתח את מערכת כיפת ברזל בתור מהנדס ברפאל. וכי זה לא תורם לאומה הישראלית? אה? וכי זה שהוא רופא בבית חולים, זה לא תורם לאומה הישראלית? או שהוא מלמד תינוקות, מלמד אותם א' ב', זה לא תורם לאומה הישראלית? הכל חשוב. מה אתה מתגאה עליו? אין לזה שום מקום, בסדר? יש פה שאלה רגע. שלום, שלום. האם העולם מוכרח חסידים וקדושים, או שניתן להגיע לתיקון עולם מלכות שדי, לגאולה מיוחדת, לביאת מלך המשיח ולביאן בית המקדש השלישי, גם באמצעות הצדיקים בלבד? יישר כוח גדול ותודה רבה על הרב. תשובה, חייבים. מוכרחים חסידים וקדושים. מוכרחים. איך אומר המלבים? לך אל הנמלה עצל, ראה דרכיה וחכם. הנמלה היא, אף על פי שמספיק לה גרגר וחצי של חיטה בשנה, פחות או יותר, היא אוספת אלפי אלפי גרגירים ואוכל, למרות שהם לא משתמשים בזה. ככה מסביר המלבים. למה זה בא, הדבר הזה? כדי שאתה תתעורר לקנוס לעצמך חוכמה, שמועות, גם שמועות שאתה לא מבין עכשיו מה עניינם, למה הן נצרכות, הן נצרכות. יבוא יום ותזדקק להם. הסוגיה הזאת בגמרא שנראית לך לא רלוונטית, יבוא יום ואתה תצטער על זה שאתה לא למנת אותה כמו שצריך, כי חשבת שהיא לא רלוונטית. הכל רלוונטי, הכל חשוב. צריך שיהיו אנשים קדושים, עליונים כאלה, שהם יהיו אוצר הרוחניות הישראלית, שהם יהיו הכלי שבו הרוח הגדולה של האומה הישראלית נשמר. חייבים את הדבר הזה. והאם גאולה יכולה לבוא בלי זה? לא. אפילו הרב קוק כותב באחד המקומות שבדורנו, במידות מסוימות, כל אחד הוא צריך להתנהל בחסידות. יש מידות שכל אחד בהם הוא צריך להיות חסיד. כמו מה? למשל, אהבת ישראל. כל אחד צריך לעשות לפנים משורת הדין. ברור? יפה. בסדר? אבל זה במאמר מוסגר. חייבים, ותמיד היו, תמיד היו אנשי רוח ביסוד האומה הישראלית. עוד במצרים, פרעה לא עבד את שבט לוי, אתם יודעים? לא עבדו בפרך. גם לא יצאו למלחמות. למעט מלחמת מדיין, ככה רש"י אומר, ששם כן יצאו. למה? תעזוב אותם בשקט, נו. זה הכתר של האומה הישראלית. מכוחם אנחנו יונקים את כל כוחנו, שבט לוי, ולא להפריע להם בלימוד תורה. צריך, יש סוגיות בגמרא על מה מבטלים תורה, על מה יש ביטול תורה, על קבירה של מת מצווה, על חכם גדול שכל ישראל צריכים לספוד לו וכולי, להתאבל עליו. יש סוגיות כאלה, אבל בעיקרון לימוד תורה זה דבר שלא מבטלים אותו, והגית בו יומם ולילה. אם זה לא נצרך, אם זה נצרך, משהו אחר. לא נצרך, אז זה תקוות כל העולם תלוי בזה, וקיום כל העולם. וצריך שיהיו אנשים שתהיה תורתם אומנותם. אתם יודעים מה ההגדרה של תורתו אומנותו? הכוונה שהוא לא מתעסק בשום דבר אחר, שהוא לא נצרך. כל רגע פנוי שיש לו, הוא לומד תורה. כל רגע ורגע. נו, אז האדם הזה, הוא נהיה בסוף קור אטומי, אם הוא לומד בצורה ישרה וטובה. הוא מאיר את העולם כולו, מביא ברכה לכל היש. יש לו תלמידים הרבה, יפוצו מעיינותיך החוצה ברחובות פלגי מים. חייבים אנשים כאלה, כמו שחייבים שיהיו חבר'ה בפלסר שישכיבו מערה ב-72 שעות בתנאי גשם. אז זה מאפשר לנו לשבת פה במסגן וללמוד תורה. חייבים שיהיו אנשים כאלה, אנשי קיצון, שהם יוכלו ללכת להיות חוד החנית של ה... גבורה ישראלית. אבל לא כל אחד יכול לעמוד בזה. לא כל אחד מתאים לדבר הזה. נכון? כל אחד מתאים להיות בסיירת? ממש לא. יש אנשים שאפילו בגדודים לא יכולים להיות. גם זה קשה להם מאוד. שסוחבים איכשהו בשיניים. כל אחד יכול להיות שם? לא כל אחד יכול להיות חסידי עליון. ברור? אבל חייבים שיהיו חסידי עליון. זה מאפשר את החיים הנורמליים. זה שיש לך תנועת קצה כזאת, שהיא משמרת איזשהו אידיאל בצורה רדיקלית. ברור? עד כאן זה ברור העסק? אני ממשיך. אז אומר פה הרב, אז הסבלנות, אני אחזור מההתחלה. הסבלנות הנדרשת מאוד לקיבוץ אורגני אנושי, מידת החסד והענווה, המתקת את כל הדינים, ובונה את העולם בשכלולות, צריכה לטיפוחה למידת החסידות הגדולה, היוצאת מתוך בינה אלוהית עליונה ותחופה. בינה, אמרתי, זה משון התבוננות, משון הבנה. מה זה בינה אלוהית? אנחנו עוסקים בכתבי הקודש, לא בכל מיני תיאוריות אנושיות. דווקא על ידי מה שימצאו בקרב האומה חסידי עליון, חסידים עליונים מאוד, שהבינה האלוהית והחיים האלוהים ממלאים את כל הווייתם, הם חיים חיים אלוהים, הם מתעלים ממדרגה למדרגה. תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. שנאמר ילכו מחיל אל חיל. החיים האלוהים הם כל הזמן מתגברים בהם. התורה יותר ויותר מופיעה בקרבם, חקוקה על ליבם. אז בטוחה היא אז האומה בכוחה הרוחני העצור ביחידיה אלה ויחידים. איך אומר רבי שמעון בר יוחאי? ראיתי בני עלייה והם מועטים. עם אלף אני בבני, עם מאה אני בבני, עם עשר אני בבני, עם שתיים אני ובני. לא, עם אלף אני ובני בתוכם, עם שתיים זה אני ובני. טוב, החסידים העליונים פה זה לא רק בני עלייה, זה אנשים שהם מקדישים את חיים למטרה, מטרת הקודש, מטרת הופעת השם בעולמו. בתוכה היה זה אומה בכוחה הרוחני עצור ביחידי האלה, כישרוניים האלה, מוסרים את הנפש, לא כמו שלפעמים מתייחסים אליהם בזלזול, מה אתם מתעסקים, מבטלים את הזמן, כל מיני ספרים, ישנים, לא רלוונטיים לחיים. הפוך, זה תקוות כל, זה השכל של כל האומה הישראלית. כמו שיש שכל בגוף, שמדריך את כל הגוף, ככה תלמיד חכם בחברה. הוא מדריך את החברה. מהדרכתו כל האיברים הם מתברכים. תכף לתלמיד חכם ברכה כתוב. ומודרכים. ועל סמך זה יכולה היא לשים עין פקוחה, האומה הישראלית, ולב נכון לכל צרכיה המעשיים, בלי כל חרדה פנימית, שמא יתייבש לשדה ויחרב מעיין רוחניותה, הנותן לה את כוח נשמתה והמהווה את כל, ומהווה את אידאליה, שעושים אותה לעם וחטיבה מיוחדת, זה התורה. האומה הישראלית היא לא חוששת שיתייבש לשדה. לא כולם יכולים לעסוק בתורה כל היום. אם אתה רופא, אז תשתדל להיות רופא הכי טוב. כל רגע שיש לך, תלמד רפואה, תתחדש. כל הזמן תשתלם, כדי שתוכל לטפל במטופלים שלך בצורה הכי מושלמת, הכי טובה. לא אומרים שלא תעסוק בכלל בתורה. אבל עכשיו, עבודת השם שלך זה סביב הדבר הזה. ואתה יכול לעשות את זה ברוגע. מה, אבל אם אני לא אלמד 6 שעות ביום, אז מה יהיה על האומה הישראלית? יהיה רגע. אתה תלמד כמה שאתה יכול, אבל בעיקר תעסוק במצווה המוטלת עליך, בעבודת השם המיוחדת שלך. זה ברור? זה לא כל כך ברור. זה ברור מה שאני אומר, רק אני אומר, זה לא מופיע בברירות כזאת בחיים. ומה שיוצא, יוצא לפעמים דברים מאוד מעוותים. לפעמים אני נכנס לבתי עסק שמנוהלים על ידי אנשי אמונה. ברור שלא כל אנשי האמונה, כן? זה הולך, הרב פה אומר את הדברים האלה. ברור שלא כל. אני מדבר עכשיו על הצורה לא מאוזנת. לפעמים אתה רואה מקום מלוכלך, לא מסודר, והכל נעשה כזה כלאחר יד, בצורה לא מושקעת. כי למה? כי זה לא עיקר עכשיו. עיקר זה איך שכמה שיותר מהר נסגור פה ונלך ללמוד תורה וכו'. יש בזה סברה, אבל אי אפשר ככה לנהל בית עסק. אם כבר נכנסת לעסקים, אם כבר נכנסת לעולם החול, אז תעשה את מה שאתה עושה בצורה טובה. בכל דרכיך דעהו כתוב. כלומר, מה שאתה עושה, תחבר את הקדוש ברוך הוא למה שאתה עכשיו עושה. תעשה את זה בשלמות, תעשה את זה בצורה טובה. כבר התמקדת על משהו שהוא נצרך, אז תעשה אותו כמו שצריך. אתם מבינים? או הפוך. יכול להיות גם הפוך, כן? כשמנהלים עסק הכי מסודר, הכי מטוקטק וכו'. אבל כל העולם הרוחני שם רקוב. זה גם קיצוניות הפוכה. אתם מבינים? זה גם לא טוב. מתנהל במידות לא טובות ושום אמונה ושקרים ותחכים וזה. זה גם לא קיצוניות רצויה. אלא צריך איזון, אבל מכל מקום ברמה של סופר על החפץ חיים, שהוא היה פותח את המקולת שלו כל יום לשעה, שעתיים, כולם היו באים מיד קונים, כי זה החפץ חיים. הוא היה סוגר אותה, הולך לכל ללמוד, הולך ללמוד, כתב ספרים שהביאו הרבה ברכה לעם ישראל, היה בעל מקולת, הוא ואשתו. טוב, זה סיפור אדיר. זה באמת, אם אני הייתי שם, אני גם כן הייתי רץ לקנות אצלו חלב וגבינה וכו'. זה החפץ חיים, זה גדול הדור, גדול הדורות הענק הזה. אבל אומה ישראלית היא לא יכולה להתנהל ככה, שאתה עושה את הכל כזה מהר, כלך לאחר יד ורץ לכולל. אומה לא יכולה להיבנות ככה, אי אפשר. צריך לפתח פה המון מערכות מאוד מתוחכמות, צריך פה פיתוח של מדע ושל אומנות ושל חקלאות ושל פוליטיקה ושל צבא, ואתה לא יכול לעשות את זה. באים, מרכיבים את הטיל ככה מהר על המטוס ורצים כולם לבית כנסת של הבסיס ושומעים עכשיו 6 שעות שיעור מפי הרב של הבסיס, משק הדת. אי אפשר לנהל ככה צבא, מבריגים מהר. זה לא עובד, צריך סבנות. אתה בצבא? תעשה את זה הכי טוב שאתה יכול. אתה חקלאי, תוציא את הפלפלים הכי מטופחים, הכי טובים. בסדר? צהריים טובים לרב. איך אפשר להבין את התיאור של תלמידי חכמים אין מנוחה בעולם הבא, שהרי כולו מלא באור האינסוף יתברך, וכולו רוחני, ולא חומרי נוטף זהה כמו בעולם הזה. המעט שידוע לנו עולם הבא, שרב בו נסתר על הגלוי, תודה רבה לרב, חזק וברוך. מה? לא, אתה אומר לי, זו שעה ממש טובה ולגיטימית. אני בעצמי שאלתי את עצמי אותה, אנחנו אומרים שתלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, נכון? אבל צריך רק להגדיר מה זה העולם הבא, בסדר? אז אחת ההגדרות של עולם הבא זה העולם הבא המופיע בעולם הזה. כלומר, כשאדם, העולם ההולך הוא בא, כשאדם הוא קונה תודעת חיים אלוהית, הולכת ומתפתחת כמו תינוק שהוא ממלא את הרחם של אמו ויוצא לעולם חדש, ככה גם יש בהתפתחות הרוחנית. שאדם כשהוא מתחיל ומתחזק ומתעצם באיזשהו תהליך מוסרי, תהליך של קודש, תהליך של התקרבות אל השם, הוא לאט לאט יוצא מעולם לעולם. הוא מתפתח מאוד, הוא קונה שערים של חסידות ושל קדושה וכו' ורוח הקודש. אז פה אפשר להבין שגם בעולם הבא, גם שהוא כבר במידת הקדושה, עדיין יש לו הרבה עמל. עד כאן. עכשיו, לגבי העולם הבא, של אחר המוות, אז גם, או תחיית המתים. תחיית המתים זה עולם גם כן של התעלות מתמדת. מה שנאמר, צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה, זה נאמר על תחיית המתים, כתוב בראשונים. עטרותיהם בראשיהם זה המדרגה שהם קנו בעמולם, בעולם הזה, ומכל מקום מסתבר שהם גם מוסיפים לקנות עוד מעלות. גם הרמח"ל בספר דעת תבונות הוא מתאר מדרגות בתחיית המתים. יש מדרגות גם שם, יש התעלות והתעדנות והתקרבות אל להופעת האינסוף ברוך הוא גם בתחיית המתים. עד כאן זה ברור? יפה. אז בוא נגיד ככה, העולם הבא זה לא שאתה, יש לפעמים ציור כזה שאתה יושב ככה תחת עץ קוקוס עם איזה קוקטייל בננה ביד ודולפינים קופצים לפניך וזה לא עולם הבא. זה הגיהנום נראה לי, זה הגיהנום. מה יש לחפש שם בכלל? בסדר, אחרי חצי יום מיצינו את את הדולפינים האלה. זה נחמד, אני לא אומר שלא צריך בבין הזמנים לראות קצת דולפינים קופצים, אבל בסדר, זה לא עולם הבא. עולם הבא צריך להבין שאנחנו ממשיכים את מה שאנחנו עושים פה. אתם מבינים? יש פה תהליך של התבררות פנימית עליונה של הופעת שם השם בנו בצורה הולכת וגדלה, והעולם הבא הוא המשך של הדבר הזה. לכן הצדיקים הם שמחים מאוד שמה, ודווקא מי שהוא עסק פה בחומריות ובפיתוח הגופניות בלבד ומילוי תאוותיו, הוא יגיע למקום כזה והוא יסבול. נגיד, תראו לכם איזה בדי בילדר כזה שכל היום הוא בחדר כושר וזה, תושיב אותו בו בכיתת אמונה כזה ותתחיל לדבר, הוא אומר, מה זה פה? זה הגיהנום פה. זה הגיהנום, נכון? זה ממש גיהנום פה, המקום הזה. מה שבשבילך זה גן עדן, בשבילו זה גיהנום. אתה תשימו אותך שם עם כל המשקולות שלו, תגיד, מה זה פה? זה הגיהנום. אתם מבינים? אבל יש שלב בחיים שהאמת האובייקטיבית היא מתגלה. והאדם הוא גם קצת שופט את עצמו. טוב, בייחוד באומתנו, אני ממשיך, אשר הרוחניות העליונה, לא שיש לי משהו נגד אנשים שמרימים משקולות, שלא תבינו אותי לנכון. אבל כל קיצוניות היא לא, אין לך מידה טובה שהקיצוניות אינה מזיקתה. לכן אחרי השיעור אני מזמין את כולכם למדס פה בפארק. בייחוד באומתנו, סתם. זה הייתה בדיחה. כן, אני מקצווה עליך לצחוק מיד. בייחוד באומתנו, אשר הרוחניות העליונה של האידיאולוגיה, שהיא הרבה הרבה למעלה מכל עולם ההווה, ובסיס נשמתה, יש אשר מכל תנועה של חופש חומרי, של התמכרות לעבודה בעניינים חומריים, מעשיים וחברתיים, נכנס במיד רטט פנימי שם התרדה מעשית, תמעט את מעיינה, שם כל מה שיוסיף הגוף תיקון, יוסיף השכל חורבן, מתוך כך היא עושה את פעולותיה הכלליות והמעשיות במחצית אנרגיה, והרי הרוחניות מתטרפת מפני הסיבוך החומרי, והחומריות מתחלשת מפני העירוב הרוחני, הנדחק אל תוכה. אז עוד פעם, בייחוד באומתנו, כלומר, מה שאמרנו בהתחלה זה נכון לגבי כל האומות, אבל באומתנו בייחוד. אשר הרוחניות העיונה של האידיאולוגיה, שהיא הרבה, הרבה למעלה מכל עולם ההווה, הוא בסיס נשמתה. כלומר, אנחנו משתדלים לחיות חיי הנצח בהווה, לחיות חיי העולם הבא, בעולם הזה, להיות דבקים בהשם, במידותינו, במעשינו, במחשבותינו, ברצוננו. יש אשר מכל תנועה של חופש חומרי ושל התמכרות לעבודה בעניינים חומריים ומעשיים וחברתיים, נכנס בביד רטט פנימי שמה החרדה המעשית תמעט את מעיינה. מה זה? זה חומריות, אומרים ככה, וזה מלחיץ, ותלך לצבא, אז איך אתה תהיה תלמיד חכם, איך תגדל ככה וכו'. שמה כל מה שיוסיף הישוב תיקון, יוסיף השכל חורבן. איפה זה נאמר המשפט הזה, אתם יודעים? איפה זה נאמר? זה נאמר אצלנו, בכתבי הקודש. כל שיוסיף הישוב תיקון, יוסיף השכל חורבן. זה נאמר בספר חובות הלבבות, שער הפרישות ב', פרק ב'. אז למה הוא כתב את זה? הוא מאמין בזה. כל מה שיוסיף התיקון, הישוב תיקון, או כל מה שיוסיף הגוף בניין, יוסיף השכל חורבן. ככל שיהיה יותר חומריות, אז השכל יחרב. הוא צודק. הוא צודק אבל בגלות. המשפט הזה הוא גלותי, והוא צודק בגלות. בגלות אין לך מה להשקיע בעולם החומר. אתה רק מושך זמן עד שנעלה לארץ. תעסוק בעולם הרוח, בכולל, בישיבות, תהיה צדיק, תקן את המידות. מה אתה רוצה? לפתח את פולין? את ספרד? שיגרשו אותך שם? את תימן? מה יש לעשות שם? תעזוב את זה. מה אתה רוצה? להיות חקלאי שם? אתה עובד ברנסתך, מינימום שבמינימום, ועוסק ב... איזו הצלה רוחנית כזאת של עיסוק בתורה ותיקון המידות. אבל בארץ זה לא ככה, אי אפשר להקים ככה אומה. אי אפשר לסלול כבישים עם גמרה ביד. אתם מבינים? צריך להפשיל שרבולים ולסלול כבישים. מה אתה אומר? צריך לייבש ביצות, צריך להקים גדודי הגנה, צריך לעסוק בחומריות מתוך רצינות. פעם אמרו לרב ציודה, הרב ציודה אמר, עם ישראל חוזר בתשובה. אמרו לו, איפה אתה רואה הרב, כבוד הרב, איפה אתה, מה אתה מדבר? אמר, עם ישראל חוזר בתשובה, הוא נהיה רציני. הוא נהיה רציני, הוא לוקח אחריות. הוא מקים צבא ברצינות. זה דבר גדול, זה סוג של תשובה, אתם מבינים? להתעסק בחומריות בצורה מקצועית, זה בניין העולם. בניין האומה. ברור? ברור. כן.
אם אמרת ליבוש ביצות, זה יותר גם דיסוק בחומריות, אבל דיסוק שהוא גס בחומריות. גם אנחנו רואים כמו שהעיסוק בחומר הוא יותר עדין, יותר קרוב אולי לרוח.
כמו מה?
אפשר להסתכל על יישובים מסוימים. העשייה שהיא כאילו היא לא לגמרי חומר, חומר, חומר שאין בו.
ברור שצריך שהחומריות, גם החומריות בעם ישראל היא תיקון הרוח. אתה מבין? זה ברור. וגם העיסוק הגס הזה של היבוש ביצות, לפי דעתי הוא לא גס. הוא עיסוק עדין מאוד. הוא עיסוק חשוב ביותר. זה בניין האומה הישראלית, זה יישוב הארץ. מה, אנחנו יכולים להקים פה מדינה עם מלאריה? ועם... וביצות? אי אפשר לחיות ככה. חייבים לייבש ביצות. אבל אי אפשר להסתפק רק בייבוש ביצות, ואי אפשר להסתפק רק בעיסוק בבעלי התוספות בכולל, וזה יגן על האומה הישראלית. זה לא עובד ככה. איננו הראות שגם דוד המלך עזב את התוספות על הגמרא, לא שהייתה אז גמרא, אבל גם עסקו בקושיות האלה אז, ויצא למלחמה כשהיה צריך. אתם מבינים? תראו רגע, תסתכלו, זה אצלכם בעמוד קוף ממי. תעשו רגע דילוג. אני עונה לשאלתך. עמוד קוף ממי, בספר אורות. כתוב, כשמתרבה כוח החומרי של האומה, נשמתה מתפשטת ומתגדלת יותר. וכל היחידים שאוהבים כל אחד לפי צינורו, חיים עם העיינה הכללי. אתם מבינים? כשמתגבר כוח ה... חומרי של האומה, יש בורסה ליהלומים, יש הייטק, יש כבישים, יש צבא חזק. מה קורה? נשמתה מתפשטת ומתגדלת יותר. נפש בריאה בגוף בריא. ברור? אנחנו לא יכולים להיות כזה מדינה נייבכית כזאת, שיש מדינות נחשלות, חומרית. הודו, אפריקה, עולם שלישי כזה. מדינות לא סוציאליות, נחשלות ברמה הטכנולוגית. אנחנו לא רוצים אומה כזאת. אנחנו רוצים אומה שהיא מאירה את אור השם בכל המערכות, וזה נשמר על ידי הסדר הזה שיש חסידי עליון שעוסקים ברוחניות, והם מפיצים הערה לכל העוסקים בחומריות, והכל, הכל זה אורגניזם אחד. אחד משפיע על השני, אחד משלים את השני. בסדר? אני ממשיך, אני חוזר. כן? מה שמך? אני לא יודע. ססי, נעים מאוד, ססי. ססי מה?
בזיק.
בזיק, כן.
אתה רואה, אתה רוצה לבקש למה
שרצינו
בהתחלה, שגם
באומות
העולם צריך
להגיד
כאלה שעוסקים ברוח?
כן, גם באומות העולם, נגיד, פרעה הוא השיג את זה. היו שם כהני הדת של פרעה. צריך גם באומות העולם אנשי רוח שהתייחדו לעניינם. זה נכון, במאמר מוסגר, שהרבה מאנשי הרוח של האומות זה עובדי עבודה זרה, שהיינו שמחים שהרוחניות שלהם בכלל לא תתפשט בעולם, אבל זה מצב לא מתוקן, לעתיד לבוא יהיה כן מצב מתוקן. ואנשי הרוח של האומות, או כל מיני פילוסופים, או אנשים שהם מפיצים מוסר וטוב אלוהי, שבע מצוות בני נוח מלמדים את בני אומתם, גם צריכים שיהיו אנשים כאלה, שהתייחדו למלאכת החינוך, להוציא מן הכוח אל הפועל את הנשמה. ולא רק התעסקו בחקלאות או בהייטק. בסדר? וגם זה הסתכלות רוחנית מאוד של הרב. הסתכלות מופשטת. בתור הסתכלות עלומה, לא בתור אוסף של פרטים, אלא בתור אורגניזם. בתור הוויה חיה, שיש בה איברים שונים. ואיש על מחנהו ואיש על דגלו. וכל כולם ביחד עושים תפקיד אחד. בסדר? זה הסתכלות מאוד עמוקה. הסתכלות אידאית, נשמתית. אז אומר פה, אז בייחוד באומתנו, אז אומר, עלול להיות לה מין חרדה כזאת, רטט פנימי, שמא תרדה המעשית, תמעט את מעיינה, שמא כל מה שיוסיף היישוב תיקון, יוסיף השכל חורבן, ומתוך כך היא עושה את פעולותיה הכלליות המעשיות במחצית אנרגיה. והרי הרוחניות מתערפת בבני הסיבוך החומרי, והחומריות מתחלשת בבני העירוב הרוחני הנדחק אל תוכה. זאת אומרת, מה שקורה פה, כשעושים את הפעולות הכלליות המעשיות במחצית אנרגיה, אז כולם לוקים. זאת אומרת, גם הרוחניות היא נפגעת מהדבר הזה, כי עכשיו היא צריכה להתעסק בחומריות, וגם החומריות היא נפגעת מהדבר הזה, כי היא נעשית במחצית אנרגיה, כלאחר יד, בשינוי, ובצורה כזאת של מיאוס פנימי, של העיסוק בתחום הזה, שהוא ביטול תורה. אז זה לא טוב. צריך אנשי נשק ואנשי משק ואנשי תורה. זה הכל נצרך. וכל אחד צריך לעשות את תפקידו ממש טוב. אנשי התורה הם צריכים ללמוד ממש ברצינות. והקצינים הם צריכים ללחום ממש ברצינות. והחקלאים הם צריכים לעבוד בשדה הכי טוב שיש. וכולם משלימים את כולם. ולא, אדם הוא... יש בדיחה כזאת על הברווז. אתם מכירים?
המורה
חיילת. המורה
חיילת? מה?
שמה?
לא,
לא מכיר. אומרים הברווז, איזה חיה היא יפה, היא עושה הכל. היא גם עפה, גם הולכת וגם שעתה. הברווז, אבל כל מה שהיא עושה, היא עושה בצורה כזאת היא גמלונית. עפה צריכה די מהר לנחות, לא יכולים לעוף רחוק. שעתה לא אלופת הארץ, זה חיה הזאת, נכון? העוף הזה, ברווז. וגם הולכת כמו איזה ברווז, נכון? לא. אתה לא יכול לעשות הכל כמו שצריך. אתה לא יכול, צריך גבורת הצמצום. יש שם אנשים שהם שואפים להיות גם הרמטכ"ל, גם תלמיד חכם, גם רופא, גם זמר, גם נביא, וגם בעל בית תמחוי. אבל אתה לא תצליח לעשות את הכל, אני בדקתי. זה לא ילך. זה לא ילך. זה לא ילך. אפילו בתוך עולם התורה, אדם הוא באיזה שלב, אחרי שהוא גדל בכל מקצועות התורה, הוא צריך להתמקד על תחום אחד ולהאיר בו. אתה לא יכול להיות, זה רק יחידי יחידים, ענקי הדור, הם גם ענקים בגמרא וגם בפסיקה וגם באמונה וגם בתורת הסוד, כמו הרב קוק, גם בדורנו יש ענקים כאלה, אבל זה יחידי יחידים. אבל רוב תלמידי החכמים, הם מתמקדים באיזה שלב, אחרי 10-15 שנה שהם למדו כל מקצועות התורה, הם מתמקדים. ומה שהם עושים, הם עושים אותו טוב. זה ברור? טוב, אז אנחנו נמשיך בבירורים הנפלאים הללו בשיעור הבא. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.